יש מכשיר.
שמה? מאוד. אני לא אתחיל בלי זה, אם זה לא מתפרסם היום, מה זה שולי משהו, כן? טוב.
אני צריך לברך כל יום את התלמידים של מניטו שהקלידו את השיעורים שלו. שאתה יושב בבית ויכול לשמוע שיעור, כאילו אתה... אתה לא יכול שם שאלות, אבל...
למה יש לך?
הכל בהנחה, שבדיוק כמו שאנחנו לומדים את החיים, שהתרגום שלו הוא הנכון.
פתאום בא לך לשאול שאלות.
כן.
טוב. מה לעשות, זה רק בדיעבד? מה?
רק בדיעבד.
רק בדיעבד.
לא, הוא חזר עלייך.
רק בדיעבד אפשר לתפוס חלק מהדברים. טוב, היינו ב-337, אני חושב בפסקה אחת לפני האחרונה, לא?
היה מזמן?
אני לא, ככה נראה. 337. אבל אם אתה מדבר על קלטות, מה שיש לי להצטער זה באמת על הקלטות שהלכו לאיבוד.
הלכו לאיבוד הרבה?
כן. או שאנשים מחזיקים בבית ולא רוצים לתת, זאת גם אפשרות.
אפשר שיקליטו ויעבירו את המוקלט. או לא רוצים לתת את המידע.
לא יודע, יש רגישויות. כן. יש רגישויות. לא יודע. זה לא שם שומעים את הקלטות כל יום גם כן, כן, אבל זה שלהם.
לא, זה נגן כל הזמן.
זה שלהם. זה שלהם, כן.
כי כשהם רוצים, הם יוציאו ספר שכנראה שונה משלך.
קודם הם מוזמנים לעשות את זה.
אז זה הנקודה. כשהם יוציאו ספר, אז הם לא רוצים לתת לך את החומר שאתה תוציא, לך מה... לא פשוט, ביזנס, הכל עסקים, הכל עסקים.
אם הם חושבים שהם לעשות מזה כסף, אז...
לא חשבו פעם.
כן. חוץ מזה יש משהו, לא יודע, 1,000+ קלטות, אז... ספר זה בקושי...
הקלטות הרי זה כל אחד עשה בנפרד או ביוזמתו, כמו שהוא מקליט עכשיו למשל אותך?
כל אחד לפי היוזמה שלו.
אוקיי.
יש... ספר הזה אולי... עשר, 15 קלטות.
ומה אתה מעריך
שיש
אני? מה? יש לי את הקבצים של כל השיעורים כמעט, זה בעברית לפחות, אז אני יודע מה...
טוב, בעברית, בעברית זה לא הרבה, לעומת מה שיש...
צרפתית.
כן. אולי 20% בעברית. טוב, ויש גם כל הסיכומים שהיו לפני עידן הקלטות, שגם כן בקושי רב הם מוכנים לתת לצלם את הדברים.
באמת? הייתי בטוח שיתנו את זה ככה, אתה יודע...
קריאת ים סוף.
מה אתה אומר?
קריאת ים סוף. יש אנשים שאני כבר דיברתי יותר 1,000 פעמים. כן, 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 נעביר לך. מה?
ממש מוזר.
אני לא יודע, צריך לחקור את הטבע האנושי. אין לי הסבר. יש כאלה שבאים ואומרים, זה לא שווה, רק כתבתי כמה מילים. מה שהם לא מבינים, שגם לפעמים הכמה מילים שהם כתבו, יש להם חשיבות. יש אנשים שיש לי את הסיכויים שלהם, ממש כתבו כאילו... קלטת. ממש, ממש. יש בודדים כאלה. יש לי את הסיכומים של הרב אבינר מביא לי. שהוא כותב, זה כמילה במילה, כמעט.
קצרנות.
אה? לא, לא, ממש, זה מדהים. כן. ויש לי עוד כמה כאלה.
לא, זה חשוב דווקא, כתיבות חשובה מאוד.
בוודאי, בוודאי, אני אומר.
נותן לך את מתי הוא אמר את זה כבדיחה?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אני אומר, אז יש לי עוד כמה כאלה, כן? אבל המון, 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 כאילו, מה זה שווה לך? תן להחליט, מה? לפעמים זה שווה מאוד.
אם זה לא שווה להוא, אז תן לי, אני אחליט אם זה שווה.
זה מה שאני אומר. אבל אנשים מפתחים הרגשה כזאת של בעלות.
בעלות.
כן, בסדר, נו, מה, אני לא...
אי אפשר לשווה.
מה?
יהיה כנס בקרוב,
כמו הכנס
שהיה?
אני מקווה, הקרח החמישים מוכן.
איזה יופי,
מוזל טוב. כן, מוכן, לא, הוא אצל באגר, אבל הוא מוכן.
מה הוא יעסוק?
יצחק. והשישי נשאר לי עוד, אני מקווה, חודשיים של עבודה.
בהצלחה.
אז כשזה יהיה, נעשה כנס, אבל...
לא, יש כנס אחד מאוד
שהיה בבעיית הרע.
היית?
לא.
יש
אותו
מוקלט
אם אתה
רוצה.
אז אני מקווה שזה יהיה, לא יודע, להשכרה לא נראה לי שזה יהיה מוכן, אבל עוד 4-5 חודשים אולי, משהו כזה. טוב, נו, יאללה, אז פסקה... אחד לפני הסוף, אני חושב, רק מן הצמצום בדיעבד אפשר לדבר על מדרגת אור עליון פשוט, שזה אחד מהביטויים שחוזר על עצמו בכל הדברים, כן? שאומר שם, דע כי תרם שנאצלו הניצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות וכו', כן? זה לא מלכתחילה, זה רק בדיעבד מהצמצום, אז אפשר להשתמש בזה, כי לפני זה מה יש? מה שאנחנו קוראים יש אינסוף וזהו, אין אפשרות לבית. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים זה בדיעבד. כל התיאורים. לא מלכתחילה, כי מלכתחילה ישו ועליו לא יודעים שום דבר. ברגע שמתחיל להתגלות הרצון לברור, אז אפשר להתחיל לדבר על מדרגות. אבל כל זה בדיעבד מגילוי אותו רצון. עד שיש... כן? אז רק מן הצמצום בדיעבד אפשר לדבר על מדרגת אור עליון פשוט. אין אור עליון פשוט לפני הצמצום, יש רק אור אינסוף ברוך הוא. אני חושב שגם כאן צריך לדייק מה זה יש אור אינסוף ברוך הוא. גם זה אין. אבל ברגע שעולה הרצון לזה, אז אפשר להתחיל לדבר על המדרגה הנקראת אור אינסוף. כן? למה? כי אור בגמטריה זה רצון. כן? כוונת המחבר במילה אור היא לציין את היחס בין הוא יתברך ובין העולם הנברא, יחס זה הוא יחס של מלכות. כן? בסדר? אז זה דבר חשוב. זאת אומרת, כל התיאורים הם בדיעבד. ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשפעה אחת והיו הנקרא אור אינסוף. זה המצב לפני. כן? המחבר מתאר את המצב לפני תחילת מהלך האצילות והצמצום. הצמצום פועל באמצע החלל הכדורי, הספירה שמופיעה במהלך התהליך הזה, המכונה הנקודה האמצעית. והוא פועל ממרכז הספירה כלפי חוץ. עיקר הצמצום הוא באמצע הספירה, והוא מורגש פחות ופחות ככל שמתרחקים מן המרכז. טוב, תגידו למה זה חשוב. שלב זה לא. עוד מעט שנגיע לדברים, אז כל הפרטים האלה שהוא מוסיף הם הופכים להיות חשובים.
חיים, יש לי שאלה. אולי זה קצת כזה, אבל עצם זה שיש רצון לא מראה על חיסרון בבורא?
לא. למה חיסרון בבורא?
כי מה קורה שפתאום עלה ברצונו? מה היה שפתאום צריך להגיד לי עלה ברצונו? למה עולה ברצונו פתאום?
קודם כל צריך למחוק את המילה פתאום, כי זה כבר מצביע על זמן, על נקודת זמן.
אוקיי.
עלה ברצונו. זה הכל, אתה לא יכול להגיד מעבר לזה שום דבר. בעצמותו אתה לא דן. מה?
השאלה
תדבר,
אני שואל יותר מדי.
לא, רק לדעת, הסמסום, המרכז, זה היה החלל, או המרכז היה, הוא מצמצם בנקודת מרכז?
לא זה ולא זה.
זה ראיתי הערה 719.
לא זה ולא זה, זה הכל משל.
בטח,
כל מה שלא. לא, לא בטח.
לא.
לא, מחלוקת גדולה אצל המקובלים, אם זה הדברים כפשוטם. כן? לא, 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 זה חשוב ביותר.
כן, בגלל.
לא, לא.
או לרמח"ל זה גם כן...
רמח"ל, אבל רשש לא.
כן.
לא, לא.
אבל איך להבין את זה?
מניטו יגיד את זה מיד. לא, זה נקודה מאוד חשובה. מניטו אומר את הדברים בפשטות כאלה, בלי להזכיר שום דעה, שום כלום, כן, כאילו זה ברור מובן מאליו, הוא בסדר מסלק מחלוקות בלי סוף, כן? יש מחלוקת יסודית אצל המקובלים, אם הדברים הם כפשוטם או לא. שיטת הרשש שכן, הוא לא היחיד, יש אסכולה שלמה שאומרת שהדברים צריך ללמוד אותם, לא רוצה להגיד כמו שלומדים גיאומטריה, אבל זה בדיוק זה, כן? זה הכל כפשוטם, וככה צריך לתפוס את הדברים האלה. שיטה השנייה היא שהכל זה משל. ואז השאלה, מה הנמשל? כן? אבל למשל, גם אלה שם דוחה את זה, את הסיפור של המשל ונמשל לחלוטין, ולפי השיטת הרשש. שהכל כפשוטו. אז השאלה, מה המשל ומה המשל, ברור, אבל מה הנמשל? כן? שיטת הרמח"ל, שיטת הגאון, שהנמשל, בסופו של דבר זה ההיסטוריה האנושית. כן? אכן כאשר מניטו יסביר כאן מה הכוונה, נקודה אמצעית וזה, יגיד זה כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו.
זה אני לא מבין מה אתה אומר.
הנקודה המרכזית...
כל אחד מבין כמו שרוצה.
לא, לא, לא כל אחד מבין כמו שהוא רוצה, אלא כל אחד ואחד זה אותה נקודה מרכזית. גמרא מפורשת. כל אדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, זה בדיוק זה. בשבילי נברא העולם. אז אומרים בדרך כלל כדי זה, בסדר, חשיבות של האדם, של הפרט וכו' וכו', בסדר. לא, זה יותר עמוק. בשבילי נברא העולם, לכן הנקודה האמצעית זה כל אחד ואחד מאיתנו. כן? זה מעלה את החשיבות שבאמת של הדברים, כן?
אבל שאלת הרצון שנשאלה, זה, מה זה עלה מרצונו? קודם כל, מי אמר שיש לו רצון? אנחנו סיכמנו באחד השיעורים, שאנחנו בעצם את כל התכונות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, זה מרכאות המצאה שלנו, אנחנו לא יודעים מהו,
איך
הוא, למה הוא, כלום. אז אם הוא צדיק וישב, כל זה נמצא. אותו דבר זה
הרצון. שהוא בעל רצון?
אם כך זה הרצון, אז מי אמר שזה...
שיש רצון?
איזשהו גוף או משהו...
שיש רצון? כי זה התורה, הרצון. הרצון שלו זה התורה.
זה שוב הגדרה שלנו.
ברור. כי הכל ביחס לבריאה, והבריאה זה אנחנו. בוודאי. בוודאי. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר עליו, למעשה אנחנו מדברים על מערכת היחסים בינו ובין הנברא. ונזר הבריאה זה האדם.
בינו ובינינו.
כן.
והרצון,
המילה תורה, כן, זה גילוי. משמעות המילה תורה. לא. זה נגזרת של הגילוי. זאת לא המשמעות העיקרית. אם שואלים את הבעלי הבלשנים, אז יש כאלה שיגידו שהשורש זה ירו, כן? מישהו יורה חץ. זאת משמעות פגנית. כי זה בא להגיד שהתורה דומה למעשה למה שהאורקל היה עושה ביוון. או זורק קוביות, או יורה חץ, ואיפה שזה נופל, זה נופל, זה אקראי לחלוטין. ככה אומר אני איתו בשיעור אחד. השורש של המילה תורה, כן, זה גילוי. גילוי של מה? של הרצון של הבורא.
זה עבור... גילוי, השורש הוא...
לא, זה לא ירו, זה לא ירו במובן של,
של
לזרוק, כן, אלא לגלות. יש דבר כזה.
שורש, מהו שלושת האותיות של השורש? ירו, האם הבנה של גלו?
לא, יש שתי אפשרויות. או ירו במובן של לזרוק, או ירו במובן של להרות.
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 להרות,
שזה לגלות. אני מראה לך את הדרך. התורה מראה את הדרך לאדם.
לא, זה
להורות. מה? לא.
מה? זה להורות.
זה להורות, והנגזרת מזה זה להורות.
בגלל זה אח המוריה, בגלל זה אותו.
בגלל זה אמור המוריה.
זה פחד, ירו זה...
לא, זה משהו אחר.
אנחנו מדברים על...
יוד רש א' זה לפחד.
זה פחד.
יוד רש ו' זה הזריקה. יוד רש ה', שזה השורש, כן, אז מזה
זה הוראות.
לא, מזה גוזרים,
זה הוראות.
כן, מזה בעברית גוזרים כמה וכמה פועלים אחר כך.
אז יש שניים.
אבל
יש שניים, יש להרות בטן.
לא, זה עוד דבר יש, שלישי.
ויש
להרות. אני מראה לך.
לתת לך הוראה.
לא,
לא מראה.
לא, בדיוק.
אני... זה עם א'.
לא, זה בדיוק הוויכוח שיש. מה?
המילה גילוי פתאום,
כן, 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 כן.
לא תגלית.
לא תגלית.
תגילו לך משהו.
זה לא תגלית, זה...
תגילו, נתנו לך הוראה.
זה נגזרת של ה...
ולכן זה נקרא תורה.
לא, לא. זאת המשמעות השנייה, שנובעת מהמשמעות הראשונה, שהיא אני מראה לך. כן? כן, 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 לא, 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 בסדר, 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 יש דבר, אצל, לא מדבר על הבלשנים המודרניים, כן? באופן מסורתי. כי היום מלמדים ששורש זה שלוש אותיות וכו', כן? לפעמים ארבע. זה לא נכון. יש עניין לכן של שורש עם שלוש אותיות. יש משהו יותר עמוק שזה שורש עם שתי אותיות. ויש משהו עוד יותר עמוק, זה אות אחת. רש"י מביא את זה בכמה וכמה מקומות בפירוש שלו לתורה, שרבי מנחם אמר וכו' וכו', כן? לכן, לפני היוד רש ה, או יוד רש ו, או יוד רש א, יוד רש.
אתה יכול להגיד שהשורש הוא יוד?
לא, 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 לא. כן, כן, לא, 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 לא.
אתה בא לאן שאתה רוצה, אתה יכול להגיד.
לא, כי זה חשוב להבין מאיך הדברים מתפתחים. השורש היותר פנימי הוא יוד רש. שהמשמעות של השורש יוד רש זה להראות את הדרך בעברית, במקרא. יש שורש יותר עמוק, שזה היוד עצמו, שמה זה היוד? זה תחילת הגילוי של שם ההוויה. ככה אצל המקובלים. כן? ויש קוצו של יוד שזה עוד יותר עמוק. לכן יש את ההתחלה של ההתחלה, יש אחר כך הרצון להתגלות שזה בא לידי ביטוי ביוד. איך זה בא לידי ביטוי? זה ביוד רש הזה, כן? שזה לעוד, ואז אחר כך אתה יכול לתפוס את הגילוי הזה בכמה וכמה צורות. וכמה ההתפצלות, אם או שאתה אומר גילוי בלשון תורה, מה שמראה לך את הדרך לעולם הבא, או שאתה אומר גילוי אקראי, כשזה כמו חץ שאתה זורק לפה או לשם. זה מה שמעניין אותי מזה. אז זה הרצון, זה הרצון. התורה מבחינה זו, זה הרצון. לא התורה שבאחד, כן? אלא התורה. תורת השם, במובן הזה, כן? כשהמדרש אומר, הסתכל בתורה וברא את העולם, זה בדיוק כזה, מה זה הסתכל בתורה? זה גילוי הרצון שלו, עבור אותו עולם שהולך לברוא. אני רואה מוטרד. עייף, זה הכל.
תשוב.
כן, טוב. אבל זה חשוב להבין את הדבר הזה, ואכן, כאן יש מחלוקת עם בעלי לשון למיניהם סביב הסיפור הזה של השורשים. אני לא חושב שאם אתה פותח מילון כזה או אחר, אתה תמצא, כי לא, כי זה באמת תפיסה אחרת לחלוטין של
הבלשנות.
של הבלשנות, כן. אבל זה חשוב מאוד, כי לא, גם הסדר של הדברים שאתה בא אומר. תורה זה לא במובן של קודם כל ההלכה. אלא זה תורה זה קודם כל בגילוי. הרצון מתגלה, ומזה נובע שיש לרצון כאלה גם כן מה להגיד לך, וזה בא לידי הביטוי בהדרכה, שזה הופך להיות ההלכה אחר כך, כן? זאת אומרת, זה, יש גם חשיבות לסדר הדברים כאן. מה? כן? טוב. איפה היינו? והיה קודמת לכל. היא קודמת לעין. היא קודמת לקיים. ההבדל בין הקיים להוויה הוא שבקיים מעורב העין. משום שהוא הוויה בתוך העין. בקיים יש מדרגות שונות של הוויה ושל עין, והם העולמות. עם המשפט הזה, מה? זה משפט פשוט.
כן, כל מילה בעצמה.
כן, נכון, נכון. והנקודות באמצע גם כן.
תפסיקים יותר בעיה.
נו, מה, ההוויה קודמת לכל. עד כאן, זה ברור, כן? היא קודמת לעין. כי מה אמרנו? קודם כל זה מתחיל מההוויה של הבורא.
אין סוף.
ואז יש שלב ביניים שזה נקרא העין, ומתוך העין בא נברא החלל של העולם. כן?
כן.
בסדר? כן. היא קודמת לקיים. למה?
העין קודמת לקיים.
ההוויה.
גם העין.
כן.
גם העין.
כן, יש שלבים. שלב ראשון ההוויה, שלב ב' יש פתאום העין מופיע, ומתוך העין הזה יש לנו קיים שלישי, או קיים שני למעשה, האחר של הבורא, כן, שמופיע. כן? אז מה ההבדל בין הקיים להוויה? כן?
הוא האחר.
הוא שבקיים מעורב העין משום שהוא הוויה בתוך העין. אין קיים בלי העין הזה. ההוויה עומדת בפני עצמה. לא תלוי בשום דבר, לא תלוי בזה שאני אומר ככה או ככה או כל דבר, כן? זה כל ההוכחות האלה של הפילוסופיה במהלך התיאולוגיה, יותר נכון, במהלך כמה מאות שנים. אני הוכיח שיש בורא לעולם, ואחרי שהוכחת, זה משנה משהו. קיומו לא תלוי בך, ובוודאי שלא בהוכחה שלך. כן? אבל אתה תלוי במשהו שזה העין הזה. בלי העין הזה לא היית כאן. זה להבדיל מהבורא. הוא לא תלוי בשום דבר, בשום גורם. אתה תלוי בגורם אחד שנקרא העין. בלי העין הזה אין לך קיום.
זה בגלל שיש פה רצף,
אין,
זה...
ברור, בסדר. אבל זה כדי...
עברת תקופה, אתה לא קיים בלי תקופה של המאה ה-20.
יפה, יפה, נכון, 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 אבל...
חייבים את התקופה הזאת, כי אתה...
אבל לא אצל הפילוסופים, אבל לא אצל הפילוסופים.
אלא אתה קיים היום ממה?
בגלל שאתה חושב, בגלל שאתה... לא משנה מה, עוד פעם, אני מדבר משמע אני קיים. לא. זה לא יכול להתקבל. זאת אומרת, כאילו הפילוסופיה באה ומארת, ההיסטוריה התחילה מהיום שטלס התחיל לדבר. לפני זה, שום דבר. קיום עצמי, עצמותי, נפרד, בלתי תלוי וזה. לא. כן?
סליחה. Et c'est comme on dit, bon, mais ça fait l'être précède l'existence, c'est le machin à ouvrir, vous êtes machin à faire.
Attends, c'est un chazara de la philosophie.
Ok, non, mais non, la vie, mais il y a une catégorie.
L'eau, qui est la philosophie.
Je crois que c'est la philosophie, mais
c'est la philosophie. Attends, quand même, quand même, c'est Heidegger, c'est d'ailleurs qu'il faut chercher en germanie.
Ah,
bon, excusez-moi. Mais, טוב,
זאת שאלה. תרגם את זה לעברית.
שמה?
עכשיו תרגם את זה רק לעברית, כי...
האם ההוויה...
זה בסדר, להבין.
לא, אני אנסח את זה בעברית, לא, זה כמעט בלתי אפשרי, כי זה לא שייך לקטגוריה של העברית בכלל. יש שאלה גדולה מאוד בפילוסופיה, של המאה ה-20 בעיקר. לא, לא, גם לפני זה. אבל מי שחידד את הנקודה זה היידגר. ההיסטוריה של הפילוסופיה היא בעיקר ההיסטוריה של המטאפיזיקה עד המאה ה-20, כן? שקודם כל דיברו על הוויה ואז תכונות של וכו' וכו'. מדקארט עד המאה ה-20 זה ככה, כן? וגם קאנט נאמן לדברים האלה וכו'. אז קודם כל מדברים על ההוויה ומה התכונות. החל מתחילת המאה ה-20 התחילו לפקפק, במיוחד אחרי מלחמת העולם הראשונה, התחילו לפקפק בסיפור הזה. וביקשו להפוך את הקערה על פיה ולהתחיל את הכל מהמציאות. אתה לא יכול לדבר על ההוויה, על המציאות אתה יכול לדבר. אז מה קודם למה? זאת השאלה. היידגר אומר קודם כל המציאות. תבנה את הכל מהמציאות. לא ברור בכלל שאפשר לדבר על מושג כזה שנקרא הוויה.
כשהם אומרים הוויה, למה הם מתכוונים?
טוב, זאת שאלה אחרת. כל אחד מתכוון למשהו אחר. אבל כאילו איזשהו מושג מופשט שקיים אפריורי של כל דבר אחר ובלתי תלוי במציאות. אפשר לפשט את זה למשל כשבתקופת הנאורות התחילו לדבר על מושג האדם. לא במובן המיני, הביולוגי, שיש דבר כזה שהולך על שתיים ויש לו תכונות מיוחדות, כן? אלא מושג מופשט כזה שנקרא האדם.
הוא היה לפני המציאות?
מי?
האדם הזה? זה ההוויה לא של התקדמת? אמרת, זה מה שהם הגדירו את ההוויה?
במידה מסוימת כן. זה מאוד, זה שיטה אפלטונית, עולם האידאות ועולם המציאות. זה בא משם. יש אידאה של... משולש. יש משולש. או משולשים. יש סוס. יש סוסים. יש האדם. מה התכונות שלו? מה אמורות להיות התכונות שלו.
זה בתיאוריה.
זה בתיאוריה, כן. האדם המציאותי לא קיים, יש בני אדם. יש פילוסוף חצי צרפתי. לא, כי סיפחו את, את האזור של ה... בזמן המהפכה, אז הוא הפך להיות צרפתי. דמסטר קוראים לו, שאמר, אני פגשתי בחיים איטלקים, רוסים, צרפתים, אפילו אני יודע מ... שיש פרסים, אבל את האדם אף פעם לא פגשתי.
גבלים.
מה? לא, הוא רצה לשים את הדגש בדיוק על המוסד הזה המופשט, שהוא מאוד בעייתי. כן? אבל מה שחשוב להבין, זה לא שזה אידיאליזציה של אותם בני אדם שמכירים, ואז עושים איזושהי אידיאליזציה ואומרים, הנה זה האדם. זה מתחיל הפוך. זה מתחיל מהאדם,
ואת ההגדרה של האדם נותנים, מה הוא,
מה התכונות שלו,
מה
אמורות להיות התכונות שלו, כן, האדם הזה, האוניברסלי, שהוא, טוב, אז עכשיו מתחילים כבר לוויכוחים של הפילוסופים בינם לבין עצמם. כל אחד יכתוב משהו אחר מבחינת ההגדרה, כן? אבל יש דבר כזה שנקרא שהעצם של אותו האדם קיים אפריורי של כל דבר. ובא היידגר ואחר כך הפילוסופים של המאה ה-20 ואומרים לא. קודם כל מתחילים מן המציאות.
אז בעצם כל התהליך שאנחנו קוראים אותו עכשיו ולמדו אותו כבר תקופה, זה בעצם שולל את מה שנקרא את עקרון הזהות של הפילוסופים.
לא. לא. לא.
לא, זה יוני, שאתה צריך לבוא מהמציאות. איך, מה תגדיר ידיעה של אדם כשאתה לא יודע מה זה אדם? אז אם יש לך אדם, אתה לוקח תכונות שאתה בוחר בתוך האדם מהמציאות, ומזה בונה את האדם.
לא, אבל זה לא מה שהפילוסופים עשו.
הם עושים את זה הפוך.
לא, אם הם... הפילוסופים, אתה אומר, אמרו קודם ידיעה, אחר כך זה. בא היידגר ואמר ההפך.
לא,
אחר כך האידיאל, זה מה שאתה אמרת.
לא, היידגר שולל לחלוטין את האפשרות לעשות אידאליזציה.
זה בכלל לא קיים לו את האדם.
אין דבר כזה, אין מטאפיזיקה אצלו. אין. ניטשה התחיל קצת בכיוון הזה לפני זה, כן? מבחינתו אין דבר כזה, אי אפשר לדבר על הדבר הזה.
יש מציאות ובזה נגמר הסיפור.
עכשיו השאלה, איזה סיפור אתה תספר על המציאות?
כן, אחת מהם היא שזה לא מציאות, שזה אשליה, כל מיני, בסדר, גם זה
יכול. הגלגול האחרון של הדבר הזה זה הפילוסופיה של סרטר. אז זה רמה אקזיסטנציאלי. כי הנחת היסוד שלו היא אותה הנחה, זה היידגר. רק שהוא מוסיף שהאקזיסטנציאליזם זה סוג של הומניזם. אבל הוא אומר את זה נגד הסטרוקטורליסטים שצצו בתקופה שלו. זאת אומרת, הוא רוצה לשים את הדגש על הצד הפרסונלי, לעומת הסטרוקטורליזיס שרצו לשים את הדגש על הצד הבלתי פרסונלי.
אלא
על הסטרוקטורה. הכל זה סטרוקטורה, כולל אתה. אתה חושב שאתה חושב. אבל זה הכל סטרוקטורות. זה סטרוקטורת על, שזה העולם, הטבע. אבל הכל נגזר בצורה מכנית מאותם סטרוקטור.
כי זה נכון, לא, שהכל מכני. גם החשיבה שלך היא נעשית פה מכני, חשמלי,
כן, זה לא אומר, זה אמצעי. מבחינתם זה לא...
אז יכול להיות שהם יגידו שזו המכניקה. נכון. ואתה, ולכן אתה בעצם לא חושב, המערכת.
נכון, נכון, זה מה שהם אומרים. זה מה שהם אומרים. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, שהפיזיקה, המטאפיזיקה מתה. אין דבר כזה. מה שמעניין שמניטו בכמה וכמה מקומות אומר שהם צודקים מבחינת ההנחת היסוד. אין מחלוקת במציאות. וצריך להתחיל מן המציאות.
אין מציאות בלי עין
והוויה. זה בדיוק מה שאומר. עכשיו, מה אתה כולל במציאות הזו? כי אם אתה בא ואומר המציאות מתחילה בנקודה מסוימת, תחילת הפילוסופיה, פחות או יותר, או שהמציאות מתחילה מהעין. מן העין. מבחינתך.
כן, מבחינתי
מהעין. מבחינתך? מן העין. ובלי העין הזה אין לך מציאות, אין לך קיימות. הם באים ואומרים, לא, 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 שום דבר. מבחינה זו, נצחי.
אבל למה אתה לא, אם ההוויה היא הבורא, אז זה חלק מהמציאות.
לא, מבחינתם, אין דבר כזה.
לא, אבל מבחינתנו, כי הוא לא
מוכן
את המציאות. אם הקיים רק מתחילה בעין, שהעין מתחיל את המציאות, אבל לפני אין את זה המטאפיזיקה.
לא, לפני זה יש ההוויה מוחלטת.
ההוויה מוחלטת שהיא חלק מהמציאות, כי בלי ההוויה לא היה עין.
לא, 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 לא מהמציאות שלך, בוודאי שלא. את זה
פנתאיזם.
הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אז יש גבול. ברור מאוד. יש הוא? אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, רק את היחס שלו כלפי העולם שהוא ברא. ומבחינתנו, נקודת האפס זה עין. אבל יש ממשות לעין הזה, כי אלמלא העין הזה, אתה לא יכול לדבר על הקיימות שלך. לעומת הפילוסופים שיבואו ויגידו, אין דבר כזה, כי אין מושג של בריאה. אז אם אנחנו בתור פילוסופים מדברים על נקודת האפס, זה במובן שהמדענים יגידו לנו, זה נקודת האפס. אבל הכל במסגרת של הטבע.
אין משהו מחוץ לזה.
אין, זה אימננטי. העין הזה, זה נקודת המעבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? אמורים, אין דבר כזה.
העין הזה, זה שלב הבריאה.
זה בדיוק. הבריאה זה זה, כן? במובן הזה. אז הם אומרים, אין דבר כזה. המדע אומר כך וכך, אנחנו צמודים למה שהמדע אומר. והמדע לא יודע להגיד שום דבר, וגם לא יכול. כי זה מחוץ למדע וזה חזרה למטאפיזיקה. למה שהוא לא כלול בתוך הטבע. אתה בא ואומר, הטבע זה עולם נברא. אני אומר, אני לא יכול להיות שותף להנחה הזאת. בא עברי ואומר, אני יודע, זה המדע שלי, זה חוכמת ישראל, אני יודע שכך זה. העולם נברא ולכן יש שלב שקודם וזה העין.
לא, העין זה בריאה כבר.
כן, זה בדיוק זה.
אבל יש שלב קודם שזה העין.
זה שלב קודם לטבע, לטבע. כן? יתרה מזו. אנחנו באים ואומרים שהטבע זה לא אפריורי, אלא זה התוצאה של מה שהיה ביום השישי. זה מה שמניתו מוסיף. מה שהם קוראים טבע, כן? זה מה שהיה בסוף יום השישי. כאשר הקדוש ברוך הוא, כדי לייסד את חופש הבחירה של האדם, מקבע את מה שהיה עד אז. במצב שזה היה, וזה מה שהפך להיות אצל חז"ל מנהגו של עולם, ושבפילוסופיה אנחנו קוראים טבע. אבל זה מנהגו של עולם אצל חז"ל. ומנהג אפשר לשנות. ולכן יש אפשרות של נס.
בניגוד לחוקים.
בניגוד לחוקים שהם
זאת אומרת, חוי. בששת ימי הבריאה עד היום השישי, כל הדברים נעשו, הם היו חלקים מהטבע ולא היו חוקיים, לא היה בהם חוקיות. ביום השישי, בקיבוע, נעשה החוקיות.
כן, בדיוק. בדיוק. במהלך מהיום הראשון עד היום השישי יש אוטונומיה. קרה מה שקרה, התפתחו הדברים כפי שהתפתחו. זה עולם שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו מכירים את העולם מהנקודה של סוף יום השישי. אבל ברגע, וזה מה שחשוב כאן, מה שחשוב מאוד שמניתו מוסיף, מאותו רגע אין מחלוקת במציאות. אתה לא יכול לחלוק.
לחלוק על מה?
על הקביעה של המדענים. זה דבר חשוב ביותר.
כי המדענים מוצאים את החוקיות בטבע שנקבע.
כן, יכול להיות שהם טועים.
כן, בסדר.
יכול להיות שהם טועים, אבל נניח שהם עומדים בכל הקריטריונים של מה זה תורה מדעית אתה חייב לקבל את זה ולהגיד ככה, נראה.
הם בעצם מתארים את הקביעה של היום השישי.
בדיוק, בדיוק. אז אם מוצאים פתאום מאובנים, והם אומרים שלפי השיטות הידועות של התיארוך המאובן הזה הוא מלפני 50 מיליון שנה, אתה צריך להסתדר עם זה, ולא להגיד, לא יודע מה. כן. מה? כן, ברא בדיוק בגיל 50 מיליון שנה משהו, כדי להטות את כולם, וזה תמיד אומר. אתה חייב לקבל את זה. אין מחלוקת במציאות. זה כלל בא לך.
כלפינו.
בוודאי, בוודאי. בוודאי.
שזה לא מתנגד. יש הרי שאומרים שהמדע היא בניגוד לתורה.
אין קשר, אין קשר בין המדע ובין התורה מבחינה זו. אין. לכן כאשר הרמב״ם כל כך מקדש את דברי אריסטו במובן הזה, כן, הפיזיקה של אריסטו, כי זה מה שהיה מקובל בתקופה שלו. זה יחזיק מעמד 2000 שנה.
אם זה פיזיקה ולא מטאפיזיקה.
בפיזיקה, כן. ובמטאפיזיקה, במורה נבוכים הוא אומר, עד כאן אנחנו יכולים לקבל. וזה לא מקבלים. אבל הפיזיקה מבחינתו זה ההלכה במשנה תורה. זה תמיד מדהים לראות. למה הוא פסק את זה להלכה? כי זה היה כל כך ברור בתקופה שלו שזה ככה וזה לא יכול להיות אחרת. עד שיום אחד הכל התמוטט. אבל עוד עד אותו יום, אין לך משהו אחר. אחר כך אתה חייב להתייחס לניוטון. ואז אתה חייב לחשוב מחדש מה זה מרחב ומה זה זמן. וניוטון בא וקובע שיש דבר כזה שזה אפריורי, יש שני מושגים, זמן ומרחב. ואתה חייב להתייחס לדבר הזה. ובמאה ה-20, אם אתה ממשיך להתייחס לתפיסה של ניוטון, אתה טועה. כי בינתיים הגיע איינשטיין. ואם אתה ממשיך לתאר את הדברים כפי שתוארו כבר, עד היום יש יהודים מאוד חשובים שמתארים עוד את הדברים כמו שזה מופיע אצל אריסטו. אז אני יודע שזה יותר מסובך לתאר את הדברים כפי שזה נראה היום, אבל לפחות ניוטון. מה אתה ממחזר לי את השטויות של אריסטו? אז היום אחד שבא ודן במושג של זמן למשל, כן? לפי תפיסה של...
לא, אבל ברגע שאתה מקבל את ההנחה שכל תפקיד המדע, אומר בגדול, כן? שכל תפקיד המדע הוא לתאר את תוצאת היום השישי.
החוקים?
אני חייב לקבל
כן?
שכל מה שהם מוצאים היום, זה, הם מתארים את המצב שאני
נכון,
טוען
נכון,
שהוא
נכון, המצב. נכון, 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 ולא להגיד... זה לא נכון.
לא מקבל.
בוודאי.
זה נכון למה שגילו עד
היום. בדיוק.
זה כנראה החוק.
נכון.
מישהו יוכיח שהחוק הזה טעות, אז החוק השני.
אבל זה כבר דיון במסגרת המדע. לא תורה ומדע.
זה לא... התורה אומרת שכל מה שאמרו זה מה היה ביום
השישי. בדיוק, בדיוק. לא, אבל יש הרבה שבאים ואומרים בשם התורה כביכול, זה לא זה. סליחה, איפה? או להפך, שאומרים לך בתורה הכל כתוב. איפה? אז מניתו תמיד היה אומר זה נכון, אבל במדרגה של תורת השם. תורה שלנו? כאן? משוואות לא ראיתי. אם אתה מדבר על העולם העליון, מחשבת הבריאה, שזה כולל בפנים את אותם חוקים ש... אז אתה יכול לבוא ולהגיד, הכל בכאן כתוב. אבל זה לא התורה שבידינו. וזאת, למשל, זה יהיה אחד מההבדילים בגישות, דיברנו על זה, המחלוקת הגדולה במקובלים, זה נמשל, משל או נמשל, לא כפשוטו, כן? כפשוטו של מה? אם אתה אומר זה כפשוטו, ואני מדבר על עולם העשייה, שזה העולם שלנו, אז איפה זה הנקודה האמצעית, איפה זה כל השאלות האלה, כן? אם אתה אומר כפשוטו, אבל זה נכון בעולם האצילות, או אפילו למעלה מזה, כן? למי יש השגה שם? אולי לכמה יחידי סגולה, יכול להיות, לא יודע. אבל אחד שאין לו השגה שם, איך הוא יכול פתאום לבוא ולהגיד, טוב, אתם רואים, הכל כתוב בספר תורה. לא, בתורה למעלה כן, בספר תורה לא. אז זה הבדל מאוד מאוד חשוב כאן. טוב, בואו נמשיך לפנח את המשפט. ההבדל בין הקיים להוויה הוא שבקיים מעורב עין, משום שהוא הוויה בתוך העין. בקיים, מה יש בקיים? יש מדרגות שונות של הוויה ושל עין. זה מעורב. והם העולמות. העולמות זה גילוי או השתלשלות של המדרגות השונות.
העולמות זה כל חמשת העולמות?
כן, שזה אין סוף עולמות. כי בתוך כל אחד יש חמש מדרגות, בתוך חמש מדרגות יש אין סוף מדרגות של יש. ואם יש מדרגות של יש, יש מדרגות של עין. אפשר להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. חזרה למה שאמרנו לגבי הנקודה האמצעית, שזה כל אחד ואחד. מה אנחנו מברכים בברכה של בורא נפשות? בורא נפשות רבות
וחסרונם.
זה כל הסיפור באמת. מה ההבדל ביני ובין כל אחד אחר? במקור כולנו אותו דבר. במציאות, לכל אחד יש את החיסרון משלו.
שומעים את היתרון משלו.
מה?
שומעים את היתרון משלו.
היום טיליסט.
אני מסגר על
הצד הזה. לא, בסדר, אין איזה בעיה, אבל יש חסרונות לכל אחד.
יש חסרונות
לכל אחד. לעומת המקור. זה מה שמבדיל בין כל אחד ואחד, זה מה שהופך לכל אחד ואחד לייחודי, למה שהוא. ולכן בורא נפשות רבות וחסרונם. למה? להחיות בהמשך? נפש כל חי. מה זה להחיות נפש כל חי? זה בדיוק, זה נפש כל חי זה לא כל אחד ואחד. נפש כל חי זה המושג הכללי. כן, זה ההבדל. זה מה שמחיה את הזה. זה מה שמגלה במציאות
את רצון הבורא.
את רצון הבורא, שזה נפש כל חי. אז כל אחד זה מדרגה שונה של יש. למה שונה? כי לכל אחד יש חיסרון מסוים, שזה דווקא המשימה שלו בחיים, למלא את החיסרון הזה, כן? אבל זה מה שמבדיל. אז החיסרון הזה מבחינת עין, וכל השאר זה מבחינת יש, זה מה שאומר פה. יש מדרגות שונות של הוויה ושל עין. אתם רואים שהכל פשוט. בסדר? טוב. מהלך האצילות מתאר באופן לוגי את הופעת העין מן היש. מן ההוויה המוחלטת. רצונה של ההוויה המוחלטת לתת לעין להופיע, לתת לחלל שהוא מקום העולמות להופיע, הוא קודם כל רצון מוסרי. כבר דיברנו על זה מספיק פעמים. האינסוף ברוך הוא מחליט לצמצם את ההוויה כדי לתת מקום לאחר. האקט הזה מייסד עבור תורת ישראל את הדרישה המוסרית המוצגת בתורה לכל אדם באשר הוא אדם. טוב. במהלך ההיסטוריה האנושית, אברהם הוא הראשון המגלה במציאות ההיסטורית את מידת החסד. הוא מידת החסד. הוא אינו מאמין בערך הנקרא חסד, אלא הוא מגלם בחייו את החסד. בכך הוא מייסד את התודעה המוסרית, ובו זמנית הוא מכיר מי הוא בורו ומתעלה למדרגה חדשה של אמונה בהשם. זה הולך ביחד. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות בעולם יישום של מידות מסוימות. המידה הראשונה מבחינה זו זה מידת החסד. במציאות מחכים לראות מי יהיה אותו אברהם שלא יגיד אני מאמין במידה מאוד חשובה שנקראת חסד ועל כך נעשה כנס מאוד חשוב, אלא הוא יהיה מידת החסד. ברגע שזה מתגלה עברנו שלב אחד וכו' וכו'. זה בהיסטוריה, במציאות. זאת אומרת המציאות מבחינה זו מגלה שלב אחרי שלב את מה שיש כבר במחשבת הבריאה. בסדר? והשאלה מי יהיה אותו אברהם היא שאלה פתוחה. מתברר שזה אותו אברהם מאור כסדים. זה היה באותה מידה יכול להיות נחור מאור כסדים. זה יכול להיות כל אחד אחר. אבל ברגע שהוא מתגלה, לא צריך יותר להמציא את הדבר שנקרא, את המידה שנקראת חסד. מספיק ללמוד את את החיים של אברהם כדי לדעת מה זה חסד. לא צריך להמציא.
כן, אבל גם הם ניתנים לפירוש. כלומר, אתה ואני לא נקרא את אותה התנהגות של האדם הזה, שבמקרה זה אברהם,
בגלל זה
נקרא אותו הדבר.
בגלל זה יש לנו את המסורת של האומה, שבאה לפרש. מה?
שמגדירה.
כן, 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 ברור. כן. טוב.
מה זה מסורת של האומה?
זה מושג מרכזי אצל מניטו, שזו, בגדול אפשר להגיד, זה דברי חז"ל. אבל הוא מוסיף עוד מילה, המסורת הנבואית של האומה. כמו שיש מסורת, או הייתה מסורת אצל היוונים לפני הפילוסופיה, מה שהפך להיות המיתולוגיה היוונית, אצל ההודים וכו', כל אומה הייתה מסורת מסוימת. גם לעם העברי הייתה מסורת. מיוחד במסורת הזו, זה מה שהיא נבואית. ואותה מסורת נמסרה מדור לדור, החל מאברהם במובן מסוים. לא, מפה זה לא. בעיקר החל ממעמד הר סיני, מה שמשה קיבל, כן? זה אותה מסורת שמעבירים מדור לדור. אבל צריך לדייק.
שכל הדת היהודית בנויה על כמה אנשים הוזים. ישנו בלילה, שמעו כל מיני דברים, ומזה נוסעה המסורת.
צריך לדייק. כי אמרתי לכאורה זה שווה דברי חז"ל. אבל זה לא בדיוק.
כי דברי חז"ל זה אחרי הנבואה.
לא בגלל זה. כי הרי יש המון דעות בחז"ל, כן? ולא פעם ולא פעמיים רואים שמניטו דוחה דברים מסוימים בשם מסורת האומה. אז צריך לדייק ולהגיד שזה מסורת האומה, המסורת הנבואית של האומה, כפי שהיא מועברת על ידי חכמי הסוד. ולכן, למשל, כאשר הוא בא ולומד מדרש מסוים, הוא בוחר דווקא במדרש מסוים ולא במדרש שנמצא בצמוד אליו, כי מבחינתו זו דת מיעוט. זה נכון שזה דברי חז"ל וצריך להתייחס וצריך ללמוד את זה, אבל זה לא בהכרח חלק מאותה מסורת. יש דעות בשוליים. ויש גם דעות שמחוץ למחנה בכלל.
אבל איך אתה יודע, אם אתה לוקח נגיד מדרש רבה, יש המון מדרשים, איך אתה יודע מה הדעה המרכזית?
בגלל זה היה אומר שבכל הדברים האלה צריך מסורת ביד. חזרה לאותו כלל בדיוק. אם לא קיבלת ממישהו ואתה מתחיל על דעת עצמך לפרש את דברי האגדה, עדיף שלא תיגע מבחינתו. או שיש מסורת, או תשתוק. כן.
אולי חכמי המסורת הם גם מיעוט.
מבחינה כמותית המיעוט. מבחינה כמותית המיעוט. אין ספק.
לאחר שאחרי רבים להטות.
מה?
לאחר שאחרי רבים להטות.
זה מבחינת ההלכה. לא, לא, לא פוסקים הלכה על פי הסוד. אם יש מחלוקת גמרא וזוהר, ההחלטה...
ברוב המקרים,
לא... לא, 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 בכל המקרים.
לא בכל, יש...
בכל המקרים. לא, לא, אתה...
בן איש חי לא מסכים.
שמה?
הוא פוסק הרבה על פי הזוהר, על פי הארי.
בתנאי שזה לא סותר, בתנאי שזה לא סותר על דברי גמרא. אין מישהו שבא וחולק על הכלל הזה. מחלוקת. בין הגמרא או בין הזוהר, אתה פוסק על פי הנגלה, תמיד. מקום שהגמרא לא אומרת משהו ברור, אז יש מקום לחזק את הדברים בשאר המקומות, אתה לא יכול. אבל יש כזה, יש דבר כזה שנקרא מסורת האומה. ויש דברים שהם בשוליים של, של אותה מסורת.
וההלכה לא נפסקת לפי המסורת של האומה.
הוא מדבר על דברי האגדה, הוא לא מדבר על דברי הלכה. יש הבדל בין אגדה ובין ההלכה. מה?
אבל אתה צריך לקבוע דברים לפי מסורת שלא עוברת אליך. גם ההלכה נקבעה במסורת.
לא. טעות. לא, טעות חמורה ביותר. חושבים היום שקובעים... לא, לא, לא. חושבים היום שקובעים הלכה על פי כללים. כן? זאת טעות. קובעים הלכה על פי אותה מסורת. אם אין לך אפשרות, אז יש כללים. זה האפשרות האחרונה, זה הכללים. למשל, יש בכמה מקומות בש"ס כללים כאלה, כן? זה וזה הלכה כ, זה הלכה כ, חוץ מ, טק טק טק, בסדר? בית הלל, בית שמאי, חוץ מ-18 מקרים ו... אבא ורבא, כך וכך, בסדר? נו, מישהו עשה פעם בדיקה של הדברים בפועל בגמרא? אז אתה תגלה שבגמרא, חוץ מאותם מקרים המצוינים בפירוש באותה סוגיה, תמצא עוד עשרות מקרים שפסקו בנגד לכלל הזה. מה, הגמרא לא מכירה את הכללים? לא. הכללים נקבעו בתקופת הגאונים, או בתקופת הסבוראים בסוף, כן? במקרה חירום. ואז ככה מניטו היה אומר. אתה רוצה לפסוק הלכה? הדבר האחרון שאתה עושה זה הולך לספרייה ושולף את הספר. קודם כל אתה הולך לרב ושואל. כי זה מסורת. אם אין לך רב זמין, אז אתה יכול לשלוף משנה ברורה, כן?
ומה עושה הרב?
או שהוא קיבל או שהוא לא קיבל.
צריך לשאול.
השאלה,
אבל
אם
הפסיקה של
היום, של רוב
הרבנים, לא
נבעה
ממידה של
הפסק הכללים. היום הכל מבולבל.
אז זהו, אז...
היום הכל מבולבל.
זה
בעיה.
היום יש לך
על אותה שאלה, 18 פסקים? לא. אין לך 18. קודם כל אומרים לך במשנה ברורה כתוב כך וכך.
נכון.
סליחה, משנה ברורה זה דעה אחת מיני רבות שהיו. היתרון שלו שהוא הספיק להדפיס את הספר לפני השואה. הוא אומר את הדעה איך היה נהוג בליטה, ברדום. חוץ מרדום בליטה יש עוד כמה עיירות. ממתי הפסק של הליטאים מחייב מישהו בגליציה? שלא לדבר על רומניה, על הונגריה ועוד ועוד ועוד. קנה למעמד של הרב אבא יוסף לכפות את הדעה שלו. גם על חלק מהבבלים שהם הולכים לפי הבן ישראל, ובכלל על כל מה שהוא קורא העולם הספרדי. מה זה הדבר הזה? ממתי הדבר כזה?
אז הוא יגיד לך, תשמע, כשהיינו קהילות, אז כל אחד היה לו את הרב שלו, היום אנחנו חזרנו לארץ ישראל, צריך משהו אחד שמאחד את כולם, שולחן ערוך.
מעניין שהבן שלו עכשיו מתנגד לרב ראשי אחד, שאבא שלו לפני 40 שנה תמך ברעיון הזה. אז זה אפרופו, זה אפרופו, זאת אומרת, זה לא שאני רוצה דעה אחת, אני רוצה את הדעה שלי לכפות על כולם.
זה אני מסכים.
זהו, זה הכל.
זה גם בהתנהגות, נכון?
לא, אבל זה חשוב מאוד להבין. יש, מניטו תמיד אמר את הדבר הבא. חל אסון בעם ישראל. והאסון הוא האסון הבא. התרגלנו היום לדעה שבאמת בהלכה צריך אחידות, כן? זה אף פעם לא היה. כי יש י"ב שבטים. ויש מושג בתורה שנקרא ראש השבט. למשל בפרשה של הנדרים רואים את זה בפירוש, כן?
הצ'יף הוא קובע הכל.
כן, לא. כי זה אומר שיש אופי מיוחד לכל שבט.
נכון,
הלוך
חברי דין יפה,
משמעתי מהיר שלך. כן, בסדר. ולכן יש מגוון של התנהגויות, יש כללים, יש זה, זה לא הזכר וכל אחד יכול לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה, כן? לא עניין של רפורמה וזה, כן? אבל היו מסורות שונות מבחינת ההתנהגות, ומי שמחזיק במסורת מסוימת, כי זה המסורת שהייתה מקובלת אצל הקהילה, אצל המשפחה וכו', מי אתה כדי לבוא ולהגיד, אלא אם כן זה מן הקשטות.
הייתי לך רחוק, אחרי בשר חלב, שעה, שלוש ושש.
בסדר, אבל אומר, אם זה לא מן הקשטות ויש כאלה, כן, אז אתה צריך לכבד את הדבר הזה. איפה היא הייתה אחידות, זה בהלכות דעות. וזה נעלם.
דווקא בזה הייתה אחידות?
כן, זה הטענה שלו, כן? שהוא בא וטען, שעד תקופת הרמב"ן הייתה אחידות. וזה נעלם. היום כל אחד יכול לבוא ולהגיד, נראה לי ככה וככה וככה וככה. כי בעיקרי אמונה אין מקום למחלוקת. או שזה כשר, או שאתה בחוץ. אחד שיבוא ויגיד, נראה לי שאין תחיית המתים עם התורה. צוחקים אותו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד כל דבר. כי זה המסורת של האומה, זה בדיוק בנקודה הזאת, כן? קיבלנו משהו מסוים, והתפקיד שלנו זה להעביר את זה לדור הבא, כן? ולא צריך להיות שום התפצלויות שם. במהלך מקביל קיבלנו מסורות שונות לגבי ההתנהגות ההלכתית, כן? וזה צריך להמשיך את זה עד שיבוא משיח ויעשה סדר בדברים האלה, אולי, כן? אבל בשם מי אתה יכול לבוא ולהגיד פתאום שהשחיטה שלי לא היא פסולה? שכחנו את כל הדברים, היו מלחמות עולם בין המתנגדים ובין החסידים, למשל לגבי הסכין של השחיטה. אם מישהו בא לפני 100 שנה היה אומר שהיה מתנגד, שמותר לו לאכול מהשחיטה של חב"ד, היו שורפים אותו חי. מבחינתם זה היה טרף לחלוטין. אז היום, בגלל מה שקרה, אף אחד כבר לא זוכר את כל המחלוקות האלה, ויש לך את הדעה... לא, ויש לך את הדעה של המשנה ברורה, שמחק מאות ואלפים מנהגים שונים, כן? אז המשנה ברורה, שש שעות. סליחה, סבא שלי תמיד הכי שלוש שעות היחסי. שמישהו יבוא ויגיד שזהו, יחסית גור.
גליציה הייתה 3 שעות.
כן? בגליציה, ברוב המקומות היו 3 שעות, שלא יספרו סיפורים היום. כן? יש לי, יש לדודה שלי את הכוס של הרבה שלי, כן? איפה המידות של חזון איש וזה? איפה? מה?
לא קיים בכלל, נכון?
נכון. אז כל הדברים האלה פתאום המצאות חדשות מפרינה זו. ואותם יהודים שבפסח הלכו כזית, בדיוק כפי שכתב רבי חיים מוולוג'ין, שזה כזית, זה כזית, היום כזית זה כבר הפך להיות לא יודע מה.
פתחו
על
זיתים בארץ.
מה?
פתחו
על זיתים בארץ. אבל הבעיה זה לא בארץ, זה היה בפולין פתאום היו את זיתים, כן? זאת אומרת, ובשם הדבר הזה, אתה יכול לבוא להגיד, אני מחמיר ואני רוצה קילוגרם. בסדר, לגיטימי.
אל תקבע לי.
אל תקבע לי, חוץ מזה, שהמצב של היהודים בפולין היה כל כך מרוד, כן? למי היה כסף כדי לקנות את הכמויות האלה? קצת...
אתרוג אחד כולם הרבה?
איזה אתרוג, כן, בעיר. בעיר ועוד אתרוג כזה מפוקפק שהיו מוצאים את כל ה...
חצי לימון.
כן. אז תמיד הוא אמר את זה ככה, צריך לעשות הבחנה כאן בין התחום ההלכתי והתחום של הדעות והאמונות. בתחום ההלכתי יש מסורת. צריך לכבד את המסורת. חוץ מזה, מי שלא מכבד את ה... מסורת של ההורים שלו, זה בכלל להוציא שם רע על כל הדורות שקדמו. זה עוד סיפור בפני עצמו, כן? אבל אפילו נגיד שאתה רוצה אחר כך, תגיד, אני מחמיר. אבל אני לא מורה הלכה לרבים, ולא בניגוד למה שהיה מקובל אצלם. אלא אם כן, אני יכול להוכיח שזה מן הקשטות, ויש דבר כזה. כן? אבל לבוא לכפות מנהג ממקום אחר על זה, כל הסיפור של הרפורמה הזה התחיל מזה, באירופה, בגלל סיפור של דג.
דג?
דג, שהביאו דג חדש כנראה, זה היה ב... טוב, היום זה החלק הסלובקי שם, באזור שם, שרב אחד פסק שמותר. השכן שלו מהעיירה הסמוכה אמר לא. לגיטימי לחלוטין, מבחינה זו. הוא מרא דעתך, הוא מרא דעתך. בסדר. אפשר לבוא ולהגיד אחר כך דור הבא, זה הרוב וזה המיעוט.
אלו אוכלים זה,
אלו. לא! דור הבא, לפי הכלל שיש במרא כבר, כן. הוא נהג ככה, אבל הרוב החליט לנהוג אחרת. חשמל ודברים האלה, זה מה שהתפתח, כן? זה בסדר גמור. אז זה אמר שאם, וזה, אז הוא התעצבן, אמר אם ככה, וככה זה התחיל הסיפור של הרפורמה.
אבל
בדיוק, כמו שעושה, החבוש
לא
קצת
ציור,
ציור,
ציור, ציור, ציור.
מחלוקת במציאות. יש דגים כנראה שלא רואים בדיוק את הקסקסים ו...
אם זה נחשב כנור.
כן, בסדר. היה אפשר אפילו לפנות למומחה ולשאול אותו בדיוק מה, מבחינת המציאות, מה יש כאן, כן? בסדר, אבל לא משנה, זאת אומרת.
אבל נפסק. אז רגע, אם אני מבין מה שאתה אומר נכון, חיים, אז היום למעשה, אם ניקחת משנה תורה ושולחן ערוך ומשנה ברורה, הדרך הנכונה היום הוא בעצם לדור שלנו מתאימה, וזה דווקא לחזור דווקא לתלמוד.
לא, ללכת לרב.
או לשאול את מה שאבא עשה.
אם אתה יודע מה שאבא... הרב אויבך, זיכרונו לברכה. כמה וכמה פעמים באו ושאלו שאלות, אם בשבת אפשר לעשות ככה, להכין סלט כזה, להכין סלט זה, לא יודעת, מגיע כתלבך עם זה, ו... בכל התשובות שלו, בכתב, אתה רואה בספר, כן? שאלתי את אשתי, איך סבתא הייתה נוהגת? שאלתי את אשתי, איך סבתא הייתה נוהגת? מזה לומדים שלעולם הוא לא נכנס למטבח וזה, בסדר, אבל שאלתי את אשתי איך סבתא הייתה נוהגת. כי יש מסורת.
עכשיו השאלה אם זה סבתא שלו?
שלה, 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 שלה.
לצורך מטבח לסבתא.
כן, או סבתא שלו, הוא שאל גם כן, יכול להיות שהיא לא הייתה בחיים, לא. בסדר, אבל אתה רוצה במציאות מה אנשים היו עושות? אני יודע משהו על זה? פעם שאלו אותו לא מין, זה גם שאלה דיבילית, כן? גרביונים. איזה אובי של גרביונים?
הוא לא
לבש
כנראה
אף פעם. מה? אחד. וגם כן שכנראה לא התעניין בדיוק בשאלה הזאת.
זה לא ככה
העסיק
אותו.
אמר?
השאלה אפשר,
אז אני צריך לדעת. על מה אתה מדבר? מה זה השאלות האלה? יש צניעות ויש צניעות. וזה חשוב מאוד. קודם כל הולכים לרב. אין לך? אז הוא היה, כדי לחזק את זה, סיפר כמה וכמה סיפורים. כשהוא היה בצבא בזמן המלחמה, כמה וכמה פעמים אמר, לא היה את מי לשאול, הוא היה הרב הצבאי הראשי.
על מי
אתה מדבר? על מניטו. כן? הוא אמר, לא היה את מי לשאול, כן? וכשהייתי מוצא ספר, אז הייתי מעיין בספר כדי לדעת, אבל היו שאלות שהייתי צריך לענות במקום. לפי מה? לפי המסורת שקיבלתי מבית אבא.
אתה
מול מצב כזה, מה אתה תגיד פתאום?
המסורת מבית אבא בדרך כלל הוא לא קיבל מה שנקרא דיני מלחמה.
לא, אבל כששאלו... לא, אבל...
הדינים הם אחרים.
ברור, לכן אני אומר, זה היו מקרים מאוד מאוד מיוחדים שצריך גם להפעיל את השכל הישר בדברים.
סליחה, משפחה, נהגו לשמור שלוש שעות בין בשר לחלב. אז מה אתם מביא לי שש?
לא, הנה, בנקודה הזאת...
אני אשאל לך, תגיד לך מה קורה.
סבתא שלי שמרו שלוש שעות,
אז לך שש שעות. אז אני אגיד לך מה קורה, רגע, אני אגיד לך מה קורה. הבן שלי הלך ללמוד בישיבה.
לא. וחזר עם שש שעות.
וחזר ואמרו לו, מה, אתם משוגעים? אתה מבין? אז הבן שלי בא ואומר, רגע, צריך שש שעות, אבל אתה לא נוהג בסדר. כלומר, מתחיל להיות סיפור. אני אומר, מה, מאיפה הבאת את זה?
זה הבעיה.
והרב פסק.
יתרה מזאת.
זה הבעיה.
כן, קורה. עכשיו, יש מצבים שאין מה לשאול, כי כאלה שאיבדו אנשים בשואה,
בוודאי.
אתה לא זוכר מה הבעיה.
נכון.
עכשיו, תיקח אפילו את הרב הראשי.
נכון.
הם לא יודעים מה היה בבית, הם ברחו בגיל 13, הוא ואחיו, נכון?
כן, נכון.
הוא לא יודע, אתה שאל היום את הרב, איך הוא אומר פה זה, בניצנים?
מי?
ברמב"ן?
לאו.
לאו.
כן.
הרב לאו, בני לאו, הוא לא יודע, אין לו מה לשאול את אבו, הוא שואל את אבו, איזה תפילין הלכים?
כן.
אבו אומר לו, אני לא זוכר, יצאנו לפני 13, אנחנו לא יודעים, אני בדקתי את אבא, איזה תפילין?
אני אתן לך דוגמה.
אז עכשיו הרב בישיבה פוסק לילד
שלו. למשל, בקהילה של באורן היה נהוג לאכול מה שאנחנו קוראים היום גלאט, חלק. לא כך במרוקו. המרוקו זה 20 קילומטר מזה שם. אז כשמניטו היה בקזבלנקה במהלך המלחמה כמה חודשים, אז הוא לא אכל בשר שם. למה? כי הוא היה תושב אורן.
זה לא היה גלאט.
כן. אז הוא שאל את אבא כשהוא הגיע לצרפת איך לנהוג. אבא שלו, הרב דוד אשכנזי, אמר לו כך. אמר לו, צרפת זה מנהג אשכנז. שם מקובל שלוש שעות, מקובל לא לאכול גלאט. מאותו יום אתה נוהג ככה. כשהרב דוד אשכנזי עוד היה באלג'ריה והיה בא לבית של מניטו, הוא לא היה אוכל אצלו בשר. ברגע שהוא עזב את אלג'ריה והפך להיות תושב צרפת, אכל כמו כולם.
שלוש שעות,
והכשרות של הרגילה, של
בית הדין. אני בבית אוכל גלאט, בחוץ אוכל רגיל.
כן, בסדר. זה לכאורה בניגוד למשנה מפורשת שנפסקה להלכה, שמי שיוצא ממקום למקום נותנים לו מחומרות המקום שיוצא ממנו ומחומרות מהמקום שהגיע אליו.
אוסף חומרות.
אוסף חומרות בדרך, והוא פסק להפך. אז מניטו שאל את אבא, מה קורה פה? הוא אמר, כך היא ההלכה. וכשהרב דוד אשכנזי אמר, כך היא ההלכה, לא היה מקום לשום שאלה. אתה תגיד את זה היום, יגידו גוואלד. משנה מפורשת.
כן, אבל מה שהרב עובדיה אמר, הספרדים היו הראשונים ביד ישראל. כן, הם היו הרוב, לפני אשכנזים.
הספרדים היו ראשונים בארץ ישראל?
היו, כן.
אני לא יודע מאיפה הוא המציא את הדבר, הוא המציא את הדבר הזה. המנהג האשכנזי, הוא המנהג הארצי ישראלי המקורי. המנהג הספרדי הוא המנהג שיהודי בבל. אז אני לא יודע מאיפה הוא קודם כל הוא ממציא את הדברים האלה. אם הוא מדבר החל מהמאה ה-16, אז זה סיפור אחר. אבל למה אתה קובע מהמאה ה-16? ולפני זה לא היה מנהג בארץ ישראל.
זאת אומרת, זה כמו שאתה עושה סטטיסטיקה, אתה קובע לך לפי...
בדיוק, נקודת הייחוס, נקודת הייחוס. אני לא יודע, זה נראה לי מוזר. למשל, אצל אשכנזים היום בארץ ישראל משנה ברורה בכל מקום. בארצות הברית, ארוך השולחן. ברוב המקומות פוסקים לפי ארוך השולחן. למה? גם כן שאלה. כי בארץ הליטאים השתלטו. ובארצות הברית, ארוך השולחן תפס את הבחורה. זה בכלל אתה...
זה הנכון.
זה הנכון. איזה אשכנז?
איזה אשכנז?
איזה אשכנז? אתה רואה, זה גם... טוב, שבוע הבא.
יש שם שבוע הבא?
כן.
אנחנו מקיימים.
מקיימים?
זהו, את השיעור הזה הם מקיימים. שיעור האחרים...
זהו, גמרתם, לא?
Ich bin ja